אנחנו ראינו שהרב כותב שזה דברים נחמדים, אבל זה לא, נכון? איך כתוב, על כן גם הדברים הנולדים מחיבור שני אלה יחד, זה חבל למשהו, שתי קומות, זוכרות? קומה אחת זה הרגש הדתי הפשוט, עם מחשבה בוגרת, אחראית, מתקדמת. דבר שני זה ה... יש לכם אורות לידכם? כל בת יש פה אורות? בואו נציץ רגע קטן. בעמוד קוף חף A, בסדר? בעמוד קוף רף A, פסקה שמתחילה עם השיממון. ודיברנו על זה כמה פעמים, אני חושב, במסגרת השיעורים פה, אבל זה ככה פסקה שמרכזת. השיממון, שיממון זה שממה. השיממון של המחשבה ממיעוט הלימוד והידיעה מביא את האדם לחשוב הרבה במהות האלוקות. וכל מה שיהיה יותר משוקע בבערות של מחשבת עזות נוראה וסיכלות איומה כזאת, יחשוב שבזה הוא מתקרב אלא הידיעה האלוקית הרמה ששמע תמיד שכל גדולי הנב שבעולם הורגים אליה. בעיצבי הרגל כזה משך כמה דורות מתארגים מתוך כך הבלי שב רבים שתוצאותם רשעות, רשעויות צריך להיות, רבות ונוראות שאפילו אדם הפרטי עובד חילו החמורים והמכונים לרוב צורה והאפלה. את המעצור היותר גדול ברוך האדם בבוא לכל הדעת מביא מה? שהמחשבה האלוהית היא קבועה בצורה מיוחדת בדיוק אצל בני אדם בני הרגל והדמיון הילדותי. זהו ניצוץ מהפגם של עשיית פסל ותמונה, שתמיד אנו צריכים להיזהר בו הרבה מאוד ויותר בשבות דעת יותר בירה. אמרתי לכם, כתוב פעם, אלוהי מסיכה לא תעשה לך. אז מה זה מסיכה? אתם יודעות, בפרום יש מסיכה. זה לא הפשט של הפסוק, אבל זה רעיון יפה. אלוהי מסיכה לא תעשה לך, שאלוהים שלך לא יהיה מסיכה. מה זה מסיכה? יש צוחקת או שמחה, כן, ככה כתוב משהו. כמוני מסיכה. אז אם השיחה צוחקת, אז היא תמיד צוחקת. ואם היא עצובה, אז היא תמיד עצובה, נכון? על זה הרב כותב, שהמעצור היותר גדול, המעצור זה הברקס, מה תוקע אותנו? אם בן אדם חושב, אז מה קורה כשחושבים? אז עפים קדימה, נכון? לומדים פיזיקה באוניברסיטה, לומדים כימיה באוניברסיטה, לומדים... אז מה קורה? אז המדע מתקדם כל הזמן. השכל הוא מאגר בלתי נדלה, כמו האדמה, מה ששוטלים בה צומח, כמעט תמיד. כשאנשים יושבים וחושבים, מתקדמים, בטח, במדרש, בטח לתורה, אז הדעת האלוקית מקדמת, מקדמת, מקדמת. מה שם ברקס לנו? הברקס היותר גדול. מה תוקע אותנו? מה? מה מביא את המעצור היותר גדול? מה שהמחשבה האלוקית היא קבועה בצורה מיוחדת, זה מסכה. שאלוקים הוא כמו מסכה, מה הכוונה? הוא סטטי. הוא קבוע, הוא קפוא. נכון, דיברנו על זה. מתי בפעם הראשונה דיברו איתך על אלוקים? זוכרת באיזה גיל? פחות או יותר? מתי דיברו איתך על אלוקים? מתי מדברים ילדה על אלוקים? באיזה גיל מספרים לה שיש אלוקים? שנתיים? שלוש? כשהיא מתחילה לדבר, נכון? ואז אומרים לה, תגידי ברוך אתה, נכון? את רוצה סוכר? תגידי ברוך, ואז היא אומרת, נכון? ואז היא אומרת, מה זה המילים המוזרות האלה? כמו איזו סיסמה מוזרה, היא לא מבינה מילה. כמו תגיד לה, לפני שאת רואה את סוכר, תגיד לה, גוגה, מוזה, בודה, דוד. נכון? זה כלום כזה. מתי מתחילה להתפלל? באיזה גיל ילדה מתחילה להתפלל? במעון. יש להם תפילה כזאת קטנה, חמודה, נכון? מכירות, זוכרות? הייתם פעם במעון? עם 3-4 היא מתחילה להתפלל. למי מתפלט? לאלוקים. ומה היא חושבת על אלוקים? מה שהיא חושבת בגיל 3. ומאז מה קורה? מאז מה קורה? זה אלוקים שיש לה בראש. את לומדת מתמטיקה, את מתקדמת, נכון? כיתה ט' לא לומדים מה שלומדים בכיתה ו'. אנגלית מתקדמת, פיזיקה, כל מקצוע מתקדם, חוץ ממקצוע אחד. מה? קוראים לו דעת אלוקים. את מתקדמת מאוד גם בתורה, במה? בכמויות של דברים שאת צריכה לעשות. את לומדת עוד דברים שאת צריכה. בגלל מי את צריכה לעשות את כל הדברים האלה? בגלל מישהו שקוראים לו השם. נכון, כתוב בסידור משהו, אבל אסור להגיד את המשהו הזה. בגלל זה יש המון דברים שאת רוצה לעשות ואסור. יש שבתות כאלה של קיץ, שההורים הולכים לישון לפעמים, כי זה מצווה נורא גדולה. ואז אסור לצבוע ואסור לצייר ואסור לקשקש ואסור לגזור. ולמה? כי המישהו הזה לא מרשה, נכון? הרבה דברים את עושה כי הוא לא מרשה. והרבה דברים את עושה, למרות שאת לא רוצה, את אומרת לעשות את זה, נכון? כי ככה הלכה אומרת, הרבה דברים. אז למה היא עושה את זה? היא עושה את זה כי אלוקים. מי זה אלוקים שלה? מה יש לה בראש? עמוק עמוק, מה יש לה בראש? מה שנכנס לה, כיתה ג' איזה כיתה ג' גיל 3 שנה עוד. מתי בפעם הראשונה חשבת על מה זה ברוך אתה השם? יש מצב שלא חשבת, לא את באופן אישי. מגיל 3, 4, 5 את מברכת. מה את מבינה? מה פירוש המילה ברוך? מה זה ברוך? למה אתה זה בגוף שני, אלוקינו זה בגוף שלישי? מה זה הדבר הזה? יש מצב ש... שלא חושבים על זה, בגיל 3, 4, 5, 5, 5, עם זה נשארים? Forever, מתקדמים מאוד, לומדים. יש ספרים שאלוקים נורא רוצה שנלמד. גמרא ופוסקים ומשניות, אז לומדים. אני לא מדבר על לתפקד, ולתפקד אנחנו מאוד מתקדמים. אני מדבר במה יש לי בראש של אלוקים. לפעמים יש שיממון של המחשבה ממיעוט הלימוד והאידאה. לא חושבים, לא מדברים על זה. אסור לדבר על זה. אסור לדבר על זה. או לא מדברים על זה. יש לכם חובות על בבות בהוצאה שנקראת לב טוב פה בה? כן, אז מה זה לב טוב? לב טוב זה מישהו תרגם את זה לעברית מדוברת של עכשיו, נכון? אז יש עשרה, תשאיר אצלך, תודה. כרך א' גם אצלך? מסכימה לפתוח? בהתחלה? אז יש שער האיחוד. השער הראשון בחורות הלבבות, שזה אחד הספרים הכי בסיסים הכי יסודיים, זה שער האיחוד. את כל השערים הוא מתרגם לעברית זורמת, חוץ משער האיחוד, זה השער הראשון. גם הגאון מבין למה לא ללמוד שער האיחוד. הוא היה אומר ללמוד חורות הלבבות, חוץ משער האיחוד. במקום שער האיחוד ללמוד את ספר הכוזרים, שהוא קדוש וטהור ויקרא מעל ישראל תורת תורה. כך הוא המליץ. אז בהתחלה, לפני שער האיחוד, יש לך שער האיחוד? ולפני זה מה יש? יש הקדמה ארוכה עם המון אותיות כאלה, נכון? כמה אותי, איזה אות הגעת? כותרת, אות למד ג' למד ד' מה? צדיק ו' זה אחרון? אז יש 96 מקורות שהוא מביא מגדולי ישראל שם. למה לא ללמוד את שער האיחוד? או למה לא ללמוד את הדברים האלה? למה לא ללמוד? יש הרבה סיבות למה לא ללמוד. למה הוא מביא כל כך הרבה גדולי ישראל שאומרים למה לא ללמוד? בגלל שסבלנו הרבה צרות מזה. השבתאות למשל הייתה בגלל זה. הרבה דברים סבלנו כי למדו אמונה, ולמדו אמונה לא נכון, והתבלבלו. יצאו לזה נזקים, אבל גם בצד השני זה נזקים. כשאומרים על משהו מסוכן, אז זה לא אומר לא לעשות את זה, נכון? זאת אומרת, תשמעו לגור בקריית ארבע זה מסוכן, זה לא מסוכן, לא נניח. אבל לא נגיד את זה יותר מסוכן, תמידות. להילחם בעזה זה מסוכן. אבל לא להילחם בעזה זה פי אלף יותר מסוכן. לפני 100 שנה, אם את רוצה לעלות לארץ ישראל, זה אומרים שאתה כנראה מסוכן בארץ ישראל. ואם את מקשיבה להם, היית נשארת איפה? יהופיץ. אתם יודעות איפה זה יהופיץ? זה די קרוב לאושוויץ. זה גם מסוכן. יש דברים, אם תאכלי גלידה או ארטיק, זה לא חשוב. אז אל תעשי דברים מסוכנים. אבל יש דברים קיומיים שלהגיד זה מסוכן זה לא עוזר. זה לא עוזר. יכול להיות ללמוד אמונה זה מסוכן. לא ללמוד אמונה זה עוד יותר מסוכן, זה מה שהוא כותב פה. ללמוד אמונה, שוב, זה לא ללמוד לקיים מצוות הלכה. זה לא ללמוד מה כתוב בספרים, זה ללמוד על מה שלומדים במשך, ללמוד עליי. מה זה עושה לך, אנחנו מנסים ללמוד. אז אם לא לומדים, מה קורה שלא לומדים? זה יוצר ברקס. במקום שתהיה התפתחות, הסתערות וצמיחה קדימה. אז מה זה המעצור? מה מביא את המגורם המעצור? מחשבה לו כי תקבועה בצורה מיוחדת וידועה, זה בני אדם. מפני הרגל והדמיון הילדותי. מה שדמיינת בגיל שלוש, לא יכול להיות שלא דמיינת משהו. כי אמרו לך, אלוקים לא מרשה, אלוקים כן מרשה, אלוקים רוצה. אז לא אמרת כמה מילים, משהו בתוכך הסברת לעצמך. דיברנו על זה, נכון? זה הרבה קשור לדמות האב והם הילדותיים שהיו לך. ואם האדם לא מטפל בזה, אז זה נשאר שם. נשאר, וזה לא זז. ואם זה לא זז, אז השיממון של מחשבה, אני קוראת שורה ראשונה, ממהות הלימוד והגיעה, מביא את האדם לחשוב הרבה במהות האלוקות. זה לא שאת יושבת וחושבת וכותבת חיבורים פילוסופיים. האב כותב בכמה מקומות. שיש אנשים שכופרים באשם. אבל הכפירה הזאת היא מלאת אמונה. ויש אנשים שמאמינים באשם, והאמונה הזאת היא מלאת כפירה. למה? כי זה לא חשוב המילה השם. המילה השם היא כן חשובה, אבל יש משהו הרבה יותר חשוב. מה? מה את מתכוונת כשאת אומרת השם? הוא אומר, אני לא מאמין שיש השם, אבל כשהוא לא רואה שיש השם, למה הוא מתכוון? הוא מתכוון לאיזה שטות. הוא מתכוון לאיזה עריץ, רודן, עצבן, לאל יווני כזה, בסיפורים המיתולוגיים שלהם. גם לאל יש ישויות רוחניות גדולות ועוצמתיות שכועסות ונעלבות ומענישות ונותנות פרסים. ואם בזה הוא מאמין, אז מה? אז אחלה, גם אנחנו לא מאמינים בזה. השטות הזאת באמת לא קיימת. הוא לא מאמין. אמרתי לכם שהאדם הראשון, הבן אדם הראשון שיצא מכדור הארץ היה רוסי, קוסמונאוט. הוא עוד לא הגיע לירח, אבל יצא מהאטמוספירה לסיבוב. יורי גגארין קוראים למנובל הזה, גם אני זוכר את השם שלו, אין לי מושג. וכשהוא יצא מכדור הארץ, מה הוא אמר? כל האנושות הייתה בהלם, האדם יצא לשמיים. אז הוא אמר ככה, אני בשמיים, אלוהים לא פה. שמעתם? אנחנו חשבנו שהוא יצא לאטמוספירה ומה יסגור שם. איזה חתול עם שבר השם, אין לי מושג מה הוא חשב שהוא יראה שם. אבל את מה שהוא ראה שם הוא לא ראה. הוא חשב שיש בשמיים איזה שד כזה. היה איש אחד שקראו לו לא זוכר את שם פרטי שלו. לואי. לא יודע למה זוכר את השמות שלהם. לואי ארמסטרונג. זה אמריקאי, הוא הראשון שהוא דרך על הירח. הוא הראשון שדרך על הירח. מה הוא אמר שהוא דרך על הירח? צעד קטן, לא, זה אומר לך. מה הוא אמר על הירח? הוא אמר על הירח ככה. הוא פתח תהילים פרק ח'. הוא אמר, כי יראה שמך, נעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, מה אנוש כי תזכרנו ואין כי תזכרנו. כי זה היה הרגע של שיא הגאווה האנושית המטורפת. האנושית הודיעה שהיא מסוגלת ללכת על הירח. ואז מה שהיא... לואי? לואי. אמסטרונג זה יד חזקה. זרוע נטויה. אז לואי אמסטרונג אמר, בדיוק בדיוק הפוך, הוא התמלא בענווה כלפי אלוקים. מה האנוש כי תזכורים? דווקא מהירח, הוא ראה כמה אדם קטן. אז אם אלוהים שלו נראה כמו שהרוסי הזה חשב שהוא יראה, אז הוא לא כופר בו, הוא כופר באיזה שטות. אז זה לא נקרא כפירה. משום דבר. אם מישהו תקוע לו איזה דמות של מורה עצבני, או איזה מפקד, או איזה משהו, אני לא יודע. גם אם את לא חושבת, יש שם משהו בפנים. והבעיה היא לא שיש משהו בפנים. הבעיה היא שזה תקוע. שזה קבוע. שזה לא סומך. בשביל לצמוח, דרך אגב, לא חייבים דווקא ללמוד את זה. בשביל לצמוח אפשר ללמוד לא רק קוגניטיבית, לא רק. אפשר ללמוד איך אפשר ללמוד, למשל להיפגש עם אנשים יותר גדולים. ועם דברים יותר עמוקים. להיפגש עם אנשים שקיים כל אופן בצורה יותר גדולה, יותר מהירה, זה גם משכלל. אלא אם השכה לא תעשה לך, שזה לא יהיה מקובע, שזה לא יהיה תקוע. זה לא יהיה כזה שאני צודקת ורק אני צודקת ואני לא מוכנה לשמוע שום דבר שהוא לא כמוני. זה גם חלק ממה שבא מהנגזרות האלה. אז קורא, תראו, הרב אומר פה מילים מאוד קשות. זה כמעט הוא מקלל, אבל הוא לא יודע לקלל. אז ככה הוא אומר, אני קורא מהתחלה. השיממון של המחורה מיעוט אלימות והידיעה. השיממון הזה יוצר את שממה. מביא את האדם לחשוב הרבה במהות האלוקות, גם אם הוא לא מבין שהוא חושב על זה, זה מה שהוא חושב. וכל מה שיהיה יותר משוקע בבערות של מחשבת עזות נוראה וסיכלות איומה. זה כאילו הרב רצה להגיד מילים מאוד מאוד קשות, נכון? וזה המילים הקשות שהוא יודע להגיד. אם הוא היה כמוני, אז מה היה אומר? היה יוצא את זה יותר חזק, נכון? סיכלות איומה. הרב כותב שאם ככה, בהצבר הרגל כזה במשך דורות, אם יש דורות שלא חושבים על אלוקים, אז כן חושבים, זה אני חושב את אלוקים הקודם. אם מישהו, לפעמים הוא... קיצור, זה שמישהו מאוד מאוד דתי, מאוד מאוד דתי, זה לא תמיד עושה לכם נחמד. אם הוא מאוד מאוד דתי. ויש מוסלמים מאוד מאוד דתיים, שמעתם עליהם? מאוד מאוד דתיים. הם מכירות תנועות מוסלמיות, דתיות מאוד. שמעתם את תנועות כאלה? על איזה תנועות שמעתם? מאוד דתיים. חיזבאללה, חמאס, ג'יהאד איסלאמי, דאעש, לא בדיוק משהו נחמד, נכון? ממש לא. אין היום נוצרים דתיים אדוקים, אבל כשהיו, איזה ארגונים חמודים הם הקימו? אינקוויזיציות. זה לא בדיוק. ומישהו נהיה מאוד 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 דוס, או עושה כזה פנאט, בלי שהוא חושב, בלי שהוא לומד, זה יכול לצאת משהו מפחיד. אנחנו עושים בדרכי השם. איזה השם שיש לך, אתה רוצה בדרכיו. הנוצרים למשל, היו פתוחים שאלוהים הוא אנטישמי. ככה כתוב, כוזרי, למדתם, נכון? שמאז שהיהודים יודעות שאלוהים צלב אותו, שישראל צלבו את ה... אני אומר אלוהים, כי זה לא אלוהים, זה שטויות. יודעים שהיהודים צלבו את אלוהים? אלוהים יום אחד יחיד להיוולד, כך אומרת הנצרות. במקום שהיהודים יעשו לו חגיגה של קבלת פנים, הם צלבו אותו. הוא מאוד נעלב. מאז, איך כתוב שם? התחיל הקצף האלוהים נפתח על המונם. מאז הוא נוקם ביהודים. ואם את חושבת שאלוהים נוקם ביהודים, אז גם את הולכת בדרכה, רוצה או לא רוצה? אז גם את נוקמת ביהודים. אם הוא אנטישמי, גם אין אנטישמי. אם ראש הממשלה תחמן חד חלילה, אז כולם נהיים תחמנים. אם ראש הממשלה צנוע, אז כולם נהיים צנועים. אם ראש הממשלה אוהב, אז כולם נהיים אוהבים. אני מדבר ראש ממשלה, אתה רואה מה קורה עם זה. איזה אלוקים יש לך? מה עשו אותך בראש? אם נוקים את גיבור, אז אתה תראה את גיבור, אם נוקים דורס. אז גם את נהיה דורסת. אם נוקים קשוח, אז גם את נהיה קשוחה. את רוצה לפחות, את שואפת, את מתכוונת להיות כזה. אז כשתופסים את אלוהים בצורה מאוד מאוד קטנה, אני אומרים, היי, כי זה לא אלוקים באמת. אז בהצבר הרגל כזה משך כמה דורות, מתארגים, מתארגים זה כמו אריג, אריג בנוי מהמון המון חוטים דקיקים. זה עוד כך, אבלי שברם עם שטויות, שתוצאותם, מה ההשלכות של זה? רשעויות רבות ונוראות. יש תרבויות אלימות, גסות, דורסות, מעליבות, שיוצרות משהו מאוד מאוד לא נעים. אז נגד כל זה, בסדר, חוזרים לדעת אלוקים. אז אמרנו שנגד כל, נגד כל זה אנחנו מדברים על שתי אפשרויות, יש פה שלוש קומות, נכון? שתי אפשרויות טובה, עוד יותר טובה, אבל שתיהם עוד לא הכי טוב. נכון? ככה ראינו. אבל כן, גם הדברים הלודים לחיבור שני ליחד אינם עדיין מן המובחר. אז מה כן מן המובחר? מה כן מן המובחר? זה אנחנו תחילים בפסקה של השאיפה. עכשיו אומר, הרב אומר, מה הדרך של עם ישראל? מה הדרך של האבות והאימהות? מה הדרך של נצח ישראל? מה התפקיד של עם ישראל? למה הוא הגיע לעולם? השאיפה לאידיאלים האלוהיים, שהנקודה העצמית המסתתרת בקרבה מעבר מזה, מצד אחד, יש צד אחד וצד שני, מעבר מזה ומעבר מזה, ויש שלושה רגליים לשולחן הזה, בסדר? בוא נראה, השאיפה לאידיאלים האלוהיים זה רגל אחת. הנקודה העצמית המסתתרת בקרבה זה מעבר השני. המילים מפותות אתכם? לא נורא, אני אנסה לקלף אותם. זה הרעיון שלהם. מה הנקודה השלישית? המחקר השולל, המשמרה מצטלי דמיוני שב, מעבר מזה הם מתלווים לה. יש שאיפה לידיעה מלאקים, ומתלווים לה שתי דברים. איזה שני דברים? שני דברים שכשהוא כתב עליהם בפסקה הקודמת, אז הוא אמר על אחד, הוא אמר שזה הגון וישר נאה ומתוקן. ובצורה שנייה של צירוף שני הדברים האלה, אז הוא כתב שזה אינה מן המובחר. אז מה כן מן המובחר? אז מה התורה שלנו אומרת לנו? בסדר, עכשיו הוא מגיע לנקודה. שבטח צריך את זה. אתם זוכרות מה זה הנקודה העצמית? דיברנו על זה הרבה. זוכרות הרגש הזה? שבא מהנשמה, איזה געגוע פנימי? כן, פחות או יותר. והמחקר השולל, גם למדנו על זה, נכון? אבל אלה רק מתלווים למשהו שהוא הלב. מתלווים, מאוד מאוד חשובים, מתלווים, מעבר אחד מעבר של מה הם מתלווים? הם מתלווים לשאיפה, לאידיאל אלוקי. דיברנו על השאיפה הזאת, איפה? בעמוד קוף למדבט. זה מה שאמרתי מקודם, אם אלוהים של מישהו אנטישמי, אז אני לאט לאט נהיה אנטישמי. אם יש אלוהים של מישהו קשה, אז אני לאט לאט נהיה קשה. השאיפה לאידיאל אלוקים זה הניסיון לחיות את אלוקים, ולא רק לחשוב עליו ולדבר עליו, ולא רק לקיים את המצוות שלו, בטח, אי אפשר בלי זה. ולא רק ללמוד את הספרים שהוא כך רוצה שנלמד, גם למה הקיימים מצוות, למה את הספרים? שאיפה לאידיאל אלוקים, דיברנו הרבה על המושג הזה, מזוכות, נחזור עוד פעם קצת, נדבר. זה האמונה שהתורה שלנו זה לא ספר שאומר מה צריך לעשות מבחינה גופנית, טכנית. אלא שבתוך כל דבר יש רעיונות ואמת ועוצמות חיים וכוח וגדול. שכל מצווה היא אידיאל, כל מצווה היא הדרכה, כל מצווה היא אנרגיה, כל מצווה זה לא רק רעיון, זה נתיב שאם אני מתחבר אליו יותר אז אני גדל ומתעצם, שאיפה לידיים אלוקים זה געגועים לחיות בצורה שיותר ויותר דומה, ללכת בדרכי השם. דיברנו על זה, יש לו דרכים. זה לא רק הרמות של פרטים, דרכים זה עקרונות, דרכים זה... אידיאלים זה שאיפות, לאלוקים יש שאיפות. להתאהב באלוקים זה קודם כל להתאהב בשאיפות שלו, להיות מחובר למה שהוא רוצה, לרצות את מה שהוא רוצה. אנחנו עומדים על זה הרבה, גם בחנה, גם בתפילה שלה, גם באיך שמואל מוביל את עם ישראל. איך הוא לא רוצה, נכון? דיברנו בשיעור האחרון על המלוכה והמשכן. איך הוא לא רוצה שנעשה את המצוות, נבצע אותם. הוא רוצה שניצור הזדהות פנימית עם המצוות. הוא לא רוצה שנבנה משכן על ההר. הוא רוצה שנבנה משכן על ההר. בשביל שהמשכן על ההר הוא ביטוי למשכן שאנחנו בונים ללב. הוא לא רוצה שנקים איזה מוסד שנקרא מלכות, הוא רוצה, אבל בתנאי שהמוסד הזה יבטא את זה שכל אחד מאיתנו הוא בן מלכים, מתנהג ככה, חי ככה, עובד ככה, חושב ככה, לוקח החיים שלי. אז כל המקדש של עם ישראל, שבחים זה את זה, זה רק דבר, אין שום דבר אחר, אין שום דבר. והתורה היא לא רק הרמת מצוות של צו לצו, קו לקו, זהר פה, זהר שם. התורה היא קווים, התורה היא עקרונות, זה לא רק מלמד אותנו מה זה, זה מפגיש אותנו, זה מחיה איתנו, זה קשור לטעמי מצוות, אם לומדים טעמי מצוות זה הרבה יותר מהיר והרבה יותר גדול, אבל זה לא קשור לטעמי מצוות, מישהו באופן פשוט, בתמימות, בירת שמיים, בשמחה, מתחבר הדברים, שאלו את הארי הקדוש בזכות מה הוא זכה לכל ההשגות הגדולות שלו, היו לו השגות גדולות מאוד. זה בלתי נתפס מה האיש הזה שנפטר בגיל 37 מספיק לעשות בתקופות ככה, מאיפה היו לו כאלה גילויים עליונים. אז הוא אמר לתלמידים שלו בגלל שהוא עשה מצוות בשמחה, הוא עשה את המצוות בשמחה, אבל יש שם משהו לא פייר, כי בשביל לעשות את המצוות בשמחה אני צריך לדעת את כל הסודות של הארי. אם אני יודע את הסודות של הארי אני גם אעשה את זה, אבל כדי לדעת את הסודות של הארי אני צריך לקיים מצוות בשמחה, אבל כדי לקיים מצוות בשמחה, אני צריך לדעת את הסודות של הארי, אז אני נמצא פה באיזה מלכודת, נכון? אז הארי אומר שלא. הארי אומר שלא. מתי הוא קיים את המצוות בשמחה? לפני, מתי זה היה לפני? בין כמה הוא היה? בגיל שלך יש מצב, נכון? אז הוא עוד לא ידע. הארי בגיל שלך עוד לא ידע את הסודות של הארי. אז איך הוא קיים מצוות בשמחה? והוא שתה בירה לפני כל מצווה, אולי עשה מוזיקה עם ווליום כזה ראש, אולי, אולי לא. הוא עשה מצוות בשמחה כי הוא האמין שהמצוות זה החיים. הוא הלך על זה ברמב"ם, זה בראש טוב. הוא האמין שהוא לא עושה טובה, הוא לא מסכים, הוא לא מתכופף, הוא לא נמחק, הוא לא מתבטל, הוא לא מסיר את הנפש. הוא לא מחכה לכם, זה אמונה שקיים כנראה בלב של כל יהודי, זה הנקודה העצמית שמסתתרת בקרבה, בנשמה שלך. את יהודייה, היית בהר סיני. אם היית בהר סיני, אז יש לנו את הפוטנציאל לעשות את המצוות, זה כנראה לא פשוט, זה כנראה שאין הרבה עריות כמו הארץ. אבל המסלול הזה פתוח. להתייחס אל מצוות לא בתור ציוויים, אלא בתור אידיאלים אלוקיים, בתור אפשרות של חיים, אפשרות של שרפים. כל מצווה זה הרבה יותר מפעל הפיס. כל מצווה יש... אם הולכים עליה בכיף, בראש גדול, בהשקעה, בהתלהבות, אני מניח שהייתה לו אימא טובה, תמידות, הוא היה יתום, בגיל צעיר, אימא שלו גידלה אותו. אני מניח שלא נותני פתיחה טובים ונשמה גדולה, כן, אבל זה... מה עם ישראל? עם ישראל זה לא עם מושמע שמקיים את מה שכתוב בתורה. זה פרשת שבוע, אתם יודעות. זה ההבדל בין לוחות ראשונות, לוחות שניות. הגמרא אומרת שלוחות ראשונות לומדים ולא משכחים. לומדים ולא משכחים. הם נשברו הלוחות והם חזרו אלינו. אבל עכשיו אנחנו לומדים ושוכחים. למה אנחנו לא שוכחים? יש דברים שאת שמעת לפני הרבה שנים ואת זוכרת? יש כזה דבר? יש סרט שראית לפני הרבה שנים ואת זוכרת עד היום? בואי לספר לי מה היה שם? הסרט בני אמן, נכון? את הסרט זה, אבל יש, יכול להיות שראית איזה סרט הוא אדוב לפני הרבה שנים ואת אומרת? יש מצב? כן? כמה חברות עשית על זה? כמה היינו עשית איזה מבחנים? למה את זוכרת? יש טיול שאת זוכרת? יש איזה משהו את זוכרת? עשית איזה חזרות, מבחנים? מה את זוכרת? שערינו הרב גם טראומות זוכרים. מה זוכרים? זוכרים מה שנכנסתי ללב. מה שדיבר אליי. מה שהיה מעניין מאוד. מה שהיה מרתק. את זה זוכרים. ומה שחשוב מאוד ללמוד, הפחות העניין. אז משכחים. מה שנהיה חלק ממך. פעם בבתים, בימי קדם, היה בחורף תנור של עצים. וילדים זכלו בבית, זה יכול להיגמר, השם ישמור. בסדר? תחשפו לי איך זה יכול להיגמר. אז מה היו עושים? כך היו עושים. שידע מתחיל לזכון, נביאים אותו לתנור, ועושים לו נוגעים עם האצבע, והיה חוטף קביעה קטנה מקצה האצבע, וזהו, יותר אולי מתקרב בחיים. אם חטף קביעה פעם, אז יותר לא תקרבי בחיים. כן, אני יודע שזה לא נעים, אבל אחרת זה היה נגמר כנראה יותר נעים. אז לא, אפשר לעשות את זה חיוביים כאלה. מה שחיוביים, לפחות ראשונות עומדים, אינם משכחים. ירמיהו אומר, בעתיד לבוא, ואתנה את תורתי בקרבם, והלוח ליבם אכתבנה. לא על הדפים, הלוח ליבם אכתבנה. אבל זה כל הסיפור, לחזור ללוחות ראשונות, אז זה כל ההיסטוריה הצועדת. בשביל זה חזרנו לפה, למה יש לנו מדינה? למה החמאס תוקף אותנו? הוא יודע, הוא לא לומד את זה, אבל שמעת הוא יודע שאנחנו צריכים לתקן עולם, הוא לא יכול לסבול את זה. שאיפה לאידיאלים נוקים, שכמובן מה שמתחיל זה רגש מאוד פנימי, מאוד אמיתי, מאוד פשוט, מאוד כנה. וללמוד את מה שקורה פה, המחקר השולל, איך לדאוג שהדתיות שלנו, שהיה שמה שלא תהיה פרימיטיבית ועקומה ומעובדת, תהיה מוסרית ותרבותית מהצד השני. אבל באמצע, מזה ומזה באמצע, זה שאיפה לי, אתה מבין? להיות יותר דוס, זה להיות יותר בן אדם. להיות יותר דוס, להיות יותר מקפיד, זה לא יישאר שם. להיות אדם שיותר מתגעגע לאלוקים, זה יותר אדם של צורה, אדם של... שחי חיים מרשימים, אף אחד לא צריך לדעת אליו, הוא יכול לעשות את זה בסוד, בלגעות לאף אחד, אבל אני צריך לדעת אליו. אם אדם הוא יותר קרוב לאלוקים, אז הוא יותר אוהב את אשתו, הוא יותר נחמד בקהילה שלו, הוא יותר בהכל. הוא הולך בדרכי השם. יותר, להיות קרוב לאלוקים זה לא במטרים, זה בדרגת החיים שלו. אז הוא יותר נחמד, הוא יותר מפחיד. צריך. יותר נועז, ויותר אמית, יותר רגוע. יותר לוקח אחריות, הוא לוקח אכפתיות, יותר חרב. הוא לא ראש קטן אף פעם, הוא לא. ואם הוא טעה, אז הוא חוזר בתשובה. אם הוא נפל, אז הוא קם. להיות יותר קרוב לאלוקים, זה שאיפה, יודע? בלי זה! אז מה יש בלי זה? אתם זוכרות מה יש בלי זה? בעמוד הקודם, מה יש בלי זה? סדרים נעים ותוקנים, דברים תיאולוגיים. זה נחמד כאלה דורות שנחמדים. לא מזיקים, לא מזיקים. אבל אם יש געגוע, אז יש משהו אחר. יש משהו אחר לגמרי. יש למשל ישיבת הסדר בירוחם, שחבר'ה שם, משום מה אני מכיר את הישיבה הזאת, וחבר'ה נחמדים שם, לא הולכים, אתם יודעות, שבי חברון יש הרבה קצינים והרבה סיירות, ירוחם כאלה, חפשניקים כאלה, נחמדים, אבל יש להם 9 הרוגים בעזה. למה יש להם 9 הרוגים בעזה? בפוקס אולי? זה אפשרות לך פתאום? שאנחנו לא מאמינים בה. למה יש להם 9 הרוגים? כי לחבר'ה האלה כנראה יש אהבת ישראל גדולה מאוד בתוך. ויש להם... כשמגיעה התקלות, אז כל אחד בוחר אם לרוץ הכי מהר קדימה או לא הכי מהר. אז יכול שהם נראים כאלה סתם כאלה. לא הולכים לסיירות, אבל הם בסיירות, אף אחד לא יודע שהם בסיירות חוץ מהם. להיות קרוב לאלוקים, להיות שואף לידיעה עם אלוקים זה זה. אף אחד לא צריך לדעת עלייך. אבל השכנים שלך, כשבדעיות, הם יודעים לגשת אלייך. ואת בוועד הורים של הגן, ואת מנסה בוועד הורים של, של הסניף, ואת אכפת לך מה קורה פה ומה קורה שם, ואת מגבילה הרון. ואת מנסה לחייך גם כשיש הרבה סיבות לא לחייך. ואת שמה לב למי כואב ומי עצובה. ואת חושבת איך להביא יותר ברכה, ואיך להסתכל בעין יותר טובה. כל זה, זה, כל זה, זה, זה שאיפה לידיעה, זה, זה מיליארדית מתוך שאיפה לידיעה. איך להילחם בקטנות, להילחם בייאוש, להילחם ב... בכל מה שהוא לא אלוקי. אז אם אנחנו רוצים להיות דוסים, זה טוב, זה, זה דברים מאוד נחמדים, נעים ומתוקנים, ככה הוא כותב. אבל את בת של אברהם ושרה. אם את בת של אברהם ושרה, אז את נראית כמוהם, שיש לך את הגנים שלהם. אני לא יודע אם צבע השערות שלך הוא כמו הצבע השערות, זה לא משנה. אבל הנפש של שרה דומה מאוד לנפש שלך. את הילדה שלי. דומה גם לשרה וגם לרבקה וגם לרחל וגם לחנה וגם למרים וגם לאביגיל וגם לדבורה. אז את לא צריכה לעשות מה שהם עשו, אבל... יש לך את הגנים, ואם אנחנו לא מאמינים בזה, אנחנו לא מסתכלים על עצמנו בגדול, אז לא. אנחנו נלחמים נגד, אפילו נגד החולשות שלנו, נגד הרגעים הכי קטנים שלנו. לפעמים אנחנו עומדים מול נפילות שגם אם נתגבר זה על הפנים. בעצם זה שעברתי התמודדות כזאת זה כזה ביזיון. בסדר, בוא נמציא איזו דוגמה מטורפת. את, זה באמת דוגמה מטורפת של הדוגמה. יש דוגמאות אחרות שאתה מה לא רוצה להגיד. נניח את עוברת בחנות שוקולדים ואת רוצה לגנוב שוקולד, בסדר? אז את מתגברת על זה, אבל את מזה שרצית לגנוב שוקולד. זה כזאת השפלה, זה כזה עלוב, שאת רוצה לגנוב שוקולד. זה משל, על... תמצאו איזה משלים אחרים את רוצה. לפעמים בא לבקר אותנו מישהו מכוער, 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 ואיפה הוא בא לבקר אותי בתוך הלב. והוא גורם לי לחשוב מחשבות קטנות ומגעילות כאלה. גם אם אני מדבר עליהם, אז... אז אני מרגיש כמו סוס יור שהצליח להתלכלך קצת פחות בוץ. אבל נשארתי סוס יור. זה לא כל כך משמח להיות במדרגה של סוס יור. אז מה, המהר"ל אומר לעשות? המהר"ל אומר, כל הזובח לקיצור מתוודה עליו. מעלה עליו, כתוב כאילו יקריב קורבן להקריב ברוך בשתי עולם. מה זה זובח לקיצור? זובח את יצרו שיצר, אתם יודעות מה זה יצר הרע? שמעתם זה פעם? הייתה לכם פעם חברה שעלה יצר הרע? כן? זה משהו שנראה כמו זבוב, ככה אומרת הגמרא. יצר הרע דומה לזבוב. לפי דעתי כשחזרנו עם זבוב, הם מתכוונים לג'וק, תסלחו לי. זה ג'וק. שאיפה הוא יושב הג'וק הזה? בין שני מפתחי הלב, זה לא מעניין. יש בפנים איזה ג'וק. אשתי חדר אלינו איזה ג'וק, שגורשנו מגן עדן. והג'וק הזה מנסה לשכנע אותך לפעמים שרק ג'וקי, שלחו אותי על הביטויים הלא נעימים. וזה מבפנים, וזה לא קל, זה מאוד מתוחכם. אז מה אומר המהר"ל בשם הגמרא, כל הזובח את יצרו? זובח את יצרו זה מי שנאבק במחשבות מגעילות כאלה, עלובות, אגואיסטיות כאלה, נמוכות כאלו, הוא בקושי מצליח לנצח, ואז הוא אומר, מי נצח? נו, אז מה כבר אני? מה אני שווה? מה שהמהר"ל מציע לך שם זה שאל תנצחי את היצר, תהפכי אותו לקורבן, זובח את יצרו. קחי את הדבר המגעיל הזה, עכשיו תגידי, אני לא מנצח בשביל נצחת, אני יכולה לעשות מזה קורבן. אני עכשיו בבית מקדש. כן, יכול להיות שאת מול איזה מסך מתונה בפלאפון שלך. אבל כשאת יוצאת לקרב הזה, אומר המהר"ל, אני עכשיו בהר הבית, כשהמקדש קיים. ואני עכשיו יוצאת לקרב, ואם אני אנצח את זה, אז זה כאילו הקרבתי קורבן בבית המקדש. כל עוד לא נבנה בית המקדש, אז אין לנו את הזכות להקריב קורבן, אלא אם כן, את זוכרת, בתוך גיא צל מוות. היית פעם בגיא צל מוות? זה על הפנים, זה ודי כזה שיש שם שחור של מוות. אז מה עושים בגיא צל מוות? אתם זוכרות מה דוד אמר בגיא צל מוות? לא יירא רע כי אתה עמדי. אנחנו לפעמים בגיא צל מוות מרגישים מגעיל, מגעיל, מגעיל. מבפנים זה יותר גרוע מבחוץ, ואז אנחנו נזכרים בדוד ואנחנו אומרים לאלוקים, אתה עמדי פה. אתה הבאת אותי לסיטואציה הזאת לא כדי כדי שאני אצליח להתגבר, ואם אתה צריך להתגבר, כי אני בשייך את השאיפה לידיעה עם האלוקים, כי אני הנסיכה שלך, כי יש לי את זה. אז עכשיו הנוחבה תוקפים אותי מבפנים, אבל אני שייך, אני ילדה של שרה. מה שרה הייתה עושה במקומי? אם אני עכשיו אצליח לשמור על התום שלי, על התארה שלי, על עולם הענקי שלי, אז אני בונה בית מקדש, אני מקריבה קורבן, אני ענקית. אני מתכוון ששאיפה לידיים לוקים זה לא רק איך גודלים, זה גם איך נאבקים ברגעים הכי שפלים וקטנים. זה מי קבע לך את ההתמודדויות שלך, זה לא את, זה אלוקים סידר אותם. באיזה בית יגדלי, באיזה משפחה, איזה חברה, למה תחשפי, למה לא תחשפי. זה נקודות המוצא. עכשיו השאלה איך את זזה קדימה, להסתכל בענק על הרגעים הכי קטנים שלי. איך הרב אומר באורות? אין קוטן בגודל. אצל אדם גדול אין שום דבר קטן. אין. הכל הוא לוקח. מנסה לקחת, אני יודע שלא תמיד זה מצליח. מנסה להתגעגע למשהו. יודע שאלוקים מסתתר. מה זה סתר? ומה זה אלוף העולם בלהסתתר אלוקים? יושב בסתר עליון. אבל אנחנו יודעים שהוא שם. והדרך לגלות אותו זה... זה לזכור את זה, שזה גדול. בדרך כלל הדברים הכי נחסים, זה ההזדמנות שלך, השאיפה לאידיאלים האלוקיים. כשבפנים יש לי, מאיפה זה בא? זה... כאילו, אני לא יכולה להבין את אלוקים, אני לא יכולה להרגיש את אלוקים. אבל הנשמה שלי רוצה להרגיש את אלוקים. זה הנקודה העצמית, נכון? אני מתגעגעת לאלוקים. זה שילוב, נכון? אתם זוכרות שדיברנו, אנחנו רואים את השיעור הזה ב5:30? אז דיברנו הרבה, בהתחלה הרב אמר שאי אפשר להיפגש עם העצם. שאמרנו זה מאוד פרקטי, מאוד יעיל, מאוד חכם, אבל מאוד מדכא, מאוד מקטין, כי אנחנו רוצים להיפגש עם העצם. אז המתכון הזה שהרב נותן פה, תראו מה הוא כותב, אז היא פורצת דרכה, מחצבת רע מחוללת תנין, ששמה מעמקי ים לדרך לעבור גאולים. זה פסוקים שמדברים על יציאת מצרים, על מה צריך לעשות? לעבור מעמקי ים דרך. מעמקי ים זה עם ישראל צריך לעבור בים סוף, וגם את, סליחה שאני מצייר אותך, תצטרכי לעבור הרבה פעמים דרך דרכים שנראה שים סוף חוסם אותם. גם את, בשביל לחלום את החלומות שלך, תצטרכי להתמודד בכל מיני מצרים. ואת תצליחי. את תצליחי, כי את באת לעם הזה. אנחנו לא רק אומרים שירת הים בבוקר, כי מישהו לפני הרבה שנים החליט שאנחנו נגיד את זה. כי זה מה שצריך לשכנע אותם, לתת לנו כוח. שאנחנו הולכים בדרכו, שזה חי בתוכנו. שהמצוות הן לא רק הוראות, המצוות הן מצוות, דרכי השם, אמרנו בתורה, בהיסטוריה, בטבע, בכל מקום. האמון שאנחנו מסוגלים לזהות מה זה, אז להיות מאוהבים בזה, להיות... זה לא לעשות הצגה כאילו, זה להשקיע בזה ולהילחם בזה, כי הנבט קיים, הנבט קיים, נכון? בתוך הלב שלנו. הזרע מסתתר והוא זקוק שישחררו אותו, שישחררו את הברקסים. הוא זקוק, זה לא שאם תשקיע, תנסי להיות שמחה, תהיה שמחה, זה לא עובד ככה. יש מסיבות ששמים בהם המון המון מוזיקה וריקודים, ואף אחד לשם לא שמח, כי אין לו שום סיבה להיות שמח. משתוללים. אז אולי משתוללים, אבל לא שמח. וגם אם שותים, אני יודע מה עושים, אז מרגישים כזה, אבל זה הכל כימיקלים, זה לא שמח. אבל לפעמים אני בא למסיבה ואני כן שמח, כי חברה שלך מתחתנת, את באמת שמחה. ואם את באמת שמחה, אז למוזיקה יש תפקיד אחר לגמרי, כי את באמת שמחה, ומה השמחה, מה המוזיקה עושה? משחרר את השמחה שיש בך, ואז את רוקד ומשתוללת, אבל זה כבר לא כמו מסיבה, זה אמיתי. זה קודש, כי זה באמת שמח, אם זה באמת שמח. אם זה לא שמח, אז זה חלול, אז זה ריק. אז זה התפרקות, זה צעקות, זה ווליום יותר חזק. אבל... זו הרגשה של פראות אולי, והרגשה של שחרור, אבל זה לא שמח, זה להפך, זה יכול רק לדקק שזה נגמר. אבל אם יש משהו אמיתי, כמו שאני אוהב את הילד שלי, אז אני, זה באמת, ואז אני מביע את זה. כשאני מביע את זה מתעצם, זה גדל. אז כל התורה כולה, היא באה עם שני דברים ששומרים עליהם שני הכיוונים, נכון? האמון שאני מתגעגע אל אלוקים, זה הנקודה העצמית. לתת לזה מקום, ולשמור על זה, לא להיות מעוות. זה הנקודה השני, ובאמצע, שטעם החיים זה לרצות לחיות בגדול, שוב בגדול זה לא ג'ובים ולא תפקידים ולא לעקוף אף אחד. אבל לחיות, לא להיות המחצר, לא להיות מלאשת, להיות שעומדת, לנסות. איפה צריך אותי, איפה אפשר להביא כיף, ולא בתור צדיקה אומללה. לקחת את זה בגדול בעזרת השם, כל טוב.